ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף מם ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, ונוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. וכך כתבנו: כידוע, רבי שמעון לט למוקצה. הגמרא תברר במשך העמוד האם יש סוגי מוקצה דעית לרבי שמעון, כלומר שרבי שמעון יסכים שהם אסורים. אנחנו התחלנו כבר מדף מ"ב ענייני מוקצה, ו מיותר לציין שיש מגוון רחב בדוגמאות של מוקצה. יש מוקצה מחמת מיאוס, מוקצה מחמת איסור, מוקצה מחמת חיסרון כיס. יש כמה וכמה סוגי מוקצה. כשאומרים שרבי שמעון לט למוקצה, הוא סובר שאין איסור מוקצה, זה משפט מדי כללי. ולכן אנחנו בסוגיות הבאות נראה שיש ויש. יש סוגי מוקצה שבאמת רבי שמעון אומר מותר, ויש סוגי מוקצה שרבי שמעון עצמו מסכים שיש לאסור טלטולם. עכשיו הגמרא, תשימו לב, אנחנו פותחים עם שאלה ארוכה. בא מיני ריש לקיש מי רבי יוחנן, חיטים שזרען בקרקע וביצים שתחת תרנגולת, מהו? נציין שהזרעים האלו שזר בקרקע עדיין לא השרישו. האם ניתן ללקוט אותם בשבת ולאכול אותם גרעינים? מהו? הגמרא ממשיכה שני צדדים לשאלה. כי לט לי לרבי שמעון מוקצה, היכא דלא דחי בידיים. מתי או באיזו נסיבות אנחנו אומרים שרבי שמעון מתיר טלטול מוקצה? אם מדובר בדבר שלא דחית בידיים, לא עשית פעולה לדחות אותו לצורך אחר מיוחד, היכא דחי בידיים אית לי מוקצה. דוגמה לגרעינים שהזכרנו עכשיו, שהוא שם אותם בקרקע כדי שיצמחו ולא כדי לאכול אותם בצורתם הנוכחית. או דילמה לא שנה, או אולי רבי שמעון לא מחלק, ואפילו היכא דדחי בידיים, היכא שהוא דחה אותה פריט בידיים, עדיין אפשר לקחת אותו וליהנות ממנו. כעת אנחנו ניגשים לתשובה, אבל נשים לב שיש גם סימונים, ויש כאן מעוין שמדגיש את הביטוי אין מוקצה לרבי שמעון וכולי. אז אנחנו נראה אחד כאן, ובהמשך עמוד עוד מימרה בעניין הגדרת מוקצה לפי רבי שמעון. אז הגמרא, אחרי שריש לקיש שאל מרבי יוחנן, אמר לי רבי יוחנן עונה, אין מוקצה לרבי שמעון אלא שמן שבנר בשעה שהוא דולק. ואנחנו נמשיך עם הסבר, אבל נשים לב שההסבר הוא, נקרא לזה, זמני. הגמרא תשנה את ההבנה בהמשך, אבל לעת עתה, מה מאפיין שמן שבנר בשעה שהוא דולק? הועיל והוקצה למצוותו, הדליקו אותו לשם נרות שבת, מצוות שבת. וכאן אנחנו על פי הגיוסה שמופיע בשוליים ממול של התוספות ישנים, והוקצה לאיסורו. אז לפי ההבנה הראשונית, בשמן שבנר בשעה שהוא דולק יש שתי סיבות להחמיר, שגם רבי שמעון יסכים שעשו לטלטל. מה שתי הסיבות? קודם כל הוקצה למצוותו, לשם מצוות נרות שבת, וגם הוקצה לאיסורו, כלומר איסור כיבוי. כל זמן שהוא דולק טלטול הנר יכול להביא לידי כיבויו, אז אסור לטלטל אותו, וזה נקרא איסור כיבוי. בשעה שהוא דולק יש איסור לחבות אותו. וזה מביא הגמרא לשאול שאלתו הבאה, ושאלה ארוכה, ולט לי הוקצה למצוותו, כלומר גרידה, כי היה משמע שלפי רבי שמעון רק אם יש שני סיבות להחמיר לאסור, רק אז יש איסור טלטול מוקצה. ורשי מציין את זה בדיבור המתחיל והוקצה למצוותו לט לי בתמיעה, דקה סלקה דייתך שמן שבנר דווקא כמר, שהדוגמה היא מיוחדת לשמן שבנר, זאת אומרת מה שיש האופיינים של שמן שבנר, דעיקה טלתי מוקצה למצווה הוא מוקצה של שעת דלקתו משום איסור כיבוי, אבל מוקצה למצווה גרידה לא אסר ואפילו בשעת המצווה, ועל זה אנחנו מקשים כי רואים, ונוכיח מהמשך הגמרא מקור, שרבי שמעון כן יחמיר גם והוקצה למצוותו גרידה בלי איזושהי איסור מלאכה הקשורה לכך. והנה הקושיה חזרה לגמרא, והתניא כאן נביא מקור עם מגוון רחב של נוי סוכה, אנחנו לא נפרש כל אחד ואחד, רש"י מביא על כמה הם לשון לועזי, אבל הרעיון יהיה בהמשך, העיקר הקושיה בהמשך. והתניא, שכחה הסוכה כהלכתה ועיטרה בקרמים ובסדינים המצוירים ותלה בה אגוזים אפרסקים שקדים ורימונים ופרחלי של ענבים ועטרות של שיבולים יינות שמנים וסרטות, אסור להסתפק מהן עד מוצא יום טוב או אחרון, כלומר עד אחר שמיני עצרת, ואם יתנה עליהם הכל לפי תנור. אם הוא התנה שהוא אומר איני בודל מהם כל בין השמשות, שהוא רוצה לשמוע עצמו אופציה להשתמש באותם קישוטים, אותם נוי סוכר במשך סוכות, אז התנאי תופס. עכשיו אנחנו רואים שיש כאן מצוות סוכה, רש"י בדיבור מתחיל עד מוצא יום טוב האחרון, ואחר מוקצה למצווה איקה מוקצה די איסור לקה, אין כאן איזה איסור מלאכה אם נגיד בכל המועד הוא מוריד הקישוטים להשתמש בהם, די משום סתירת אוהל כמעט החולו של מועד לשתרי דומיה דניר שקבע, אם אתה חושש מפני איזושהי בזה שאתה מוריד הקישוטים אתה עובר על איסור סתירת בניין, סתירת אוהל, אין בעיה אם מדובר בכל המועד, אין איסור מלאכה של סתירת אוהל בכל המועד. אז כמו שרבי שמעון מתיר בנר שקבע, מתיר טלטול הנר, היה אמור להיות מותר לפי רבי שמעון להשתמש בנוי סוכה, אבל כתוב פה שהם עשויים עד מוצא יום טוב אחרון. אז יש כאן, כדי שהשאלה תהיה תקפה, צריכים לצאת מהנחה שמקור שקראנו הוא לפי רבי שמעון, הרי אנחנו מתמקדים בשיטת רבי שמעון בעניין הוקצה למצווה גרידה. אז כאן בשורות הבאות שאנחנו סימנו בסוגריים, הגמרא רוצה לברר שהמקור זה ללא שם הוא באמת לפי רבי שמעון. אז זה מה שהגמרא שואלת כעת, וממאי דרבי שמעון היא? איך אתה יודע שהמקור זה מסתדר או לפי שיטת רבי שמעון? התשובה, דתני רבי חייא בר יוסף קמי דרבי יוחנן, רבי חייא לימד את הדבר הבא בנוכחות רבי יוחנן, אין נוטלים עיצין מן הסוכה ביום טוב אלא מן הסמוך לה. נציין, וזה אפשר לראות ברש"י, אנחנו מדברים על סוכה שאדם בנה בפסח או לקראת פסח או לקראת שבועות, זה אינה סוכה של מצווה, זה מבנה שמצל על אדם, אז לכן הוא בנה את הדבר. אז כתוב פה שאי אפשר לקחת עצים מן הסוכה עצמה ביום טוב, בפסח או בשבועות, ורשי מוסיף העיקר פה, ואפילו אם מדובר בסוכה שנפלה, אז אתה לא יכול לקחת עצים מהדבר הזה, משום מוקצה. הוא היה אסור בכניסת החג, משום סתירת אוהל. זה לגבי הפתיחה פה. אבל מה? אלא מן הסמוך לה, אם יש חבילות של עצים סמוך לסוכה, אתה יכול לקחת אותם. הם אינם מוקצה, כי הוא חשב עליהם מערב יום טוב. המקור ממשיך וכתוב פה, ורבי שמעון מתיר, כלומר אם נפלה הסוכה, איזו סוכה? סוכה שהוא בנה לפסח או לשבועות, אם הוא נפל הוא יכול לקחת מן אותם עצים שמקודם היוו הסוכה. אבל מה? ושבין, יש הסכמה בין רבי שמעון ותנא קמא בסוכת החג, בחג סוכה שבנה לשם מצוות סוכה בחג הסוכות, שהיא אסורה. היא אסורה כל אורך החג, למרות שבכל המועד אין איסור סתירה, אבל בכל זאת כל העצים אסורים, וזה מראה שרבי שמעון, שמצד אחד אין לו איסור מוקצה לגרידה, אבל מוקצה מחמת מצווה, הסוכה נבנתה לשם שבעת ימי הסוכות, מוקצה מחמת מצווה לבד, אין כאן איסור, אין כאן בכל המועד אין איסור סתירה, בכל זאת העצים נשארים אסורים לפי רבי שמעון, ואם התנה עליה הכל לפי תנאו. אבל אם הוא התנה שברגע שזה נופל הוא שומר עצמו אפשרות לשמש באותם עצים, אז זה תופס. אז בסוף כל הקושי הארוכה הזאת אנחנו רואים שרבי שמעון סובר שלא רק דוגמה כמו שמן שבנר בשעה שהוא דולק נחשב איסור מוקצה, גם מוקצה מחמת מצווה גרידה לפי רבי שמעון. אז אנחנו צריכים להסביר בסוף הקושיה הזאת, או כדי לספק תשובה, למה ראינו רבי יוחנן עונה לשאלת ריש לקיש שאין מוקצה רבי שמעון שמן שבנר בשעה שהוא דולק. רואים שזה לא מדויק. אז הגמרא עונה, כעין שמן שבנר כאמרינן, הואיל והוקצה למצוותו הוקצה לאיסורו. עכשיו בראשי, כעין שמן כאמינה, ולא משום איסור אלא משום מצווה, דהואיל דהוקצה למצוותו דשבת, הוקצה לכל זמן איסור דליקתו ולא יותר, דאין מצוותו אלא בשעת דליקתו, ומי שקבע אין בו מצווה. אבל בסוכת החג מצוותה כל שבעה, והקצתה כל זמן מצוותה, ולזה יכלול גם אם סוכת החג נפלה היא תישאר אסורה עד סוף החג, אלא אם כן הוא התנה כמו שראינו מקודם, כי האיסור מחמת מצווה זה איסור שתופס כל זמן המצווה, ובנרות שבת זמן המצווה זה זמן כל זמן שדולק, שהנר דולק, וזה היה כוונת רבי יוחנן שהוא אמר לרבי שקיש שאין לו לרבי שמעון אלא מוקצה אלא שמן שבנר בשעה שהוא דולק, ולא קשר לאיסור כיבוי, אלא זה הכל שעה שהוא דולק קובע זמן מצוותו. נמשיך בגמרא. איתמר נמי אמר בחיר ברבא אמר ביוחנן, אין מוקצה בשמן אלא כעין שמן שבנר, בשעה שהוא דולק, הואיל והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. ואני מדגיש עוד פעם, מה שכתוב פה איסורו, הכוונה איסור מוקצה, איסור טלטול, אבל לא משום איסור כיבוי. אמר רבי דמה שמואל, אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות וצימוקים בלבד. רש"י למטה בסוף שורות הקצרות, אלא גרוגרות וצימוקים, גרוגרות תאנים שמעלה לגג ליבשן, ומי שנשתעו שם מעט אין ראויים לאכילה עד שיתייבשו, וכן צימוקים דענבים. התיאור של רש"י מאוד חשוב, וכפי שנראה בהמשך הגמרא. אז נדגיש לפי רש"י, התאנים כמובן לפני שהוא העלה אותם לגג, הם היו ראויים לאכילה בתור תאנים טריים. תאנים בסוף התייבשותם הם תאנים יבשים, נקראים כל גרוגרות, נקרא בגמרא, כמו צימוקים אצל הענבים. זה בסוף התהליך, אבל באמצע הם אינם ראויים לאכילה. כעת הגמרא מקשה, ומידי אחרינה לא, והתניה היה אוכל בתאנים והותיר, נשאר לו, והלן לגג לעשות מהם גרוגרות. בענבים, והותיר, והלן לגג לעשות מהם צימוקים. לא יאכל עד שיזמין. הוא צריך להגיד שאני לא מתכוון לבדל, אלא אני מזמין אותם לאכילה, אם אני ארצה. וכן אתה אומר באפר סכין וחבושין ובשאר כל מיני פירות. רש"י, שלוש שורות מסוף העמוד. וכן אתה אומר, ואף אגב דהני, הדוגמאות האחרונות, חזי כל שעתה, ואפילו נשתאו, לא נתקלקלו. מיהו? הועיל ואקצינו עצירי. אז מה אנחנו רואים? נכון, אין כאן שם, אנחנו צריכים לברר שבאמת מדובר פה בשיטת רבי שמעון, אבל אנחנו רואים שמי שעומד מאחורי המקור הזה משווה בין תאנים וענבים לשאר דברים, או משווה בין שאר דברים לתאנים וענבים. מני שואל לגמרי, מי התנה שעומד מאחורי המקור הזה? אי למה רבי יהודה, ומה אחד לא דחיה בידיים איתלי מוקצה, אחד דחיה בידיים לא כל שכן. המקור הזה ללמד אותו על איבד רבי יהודה מיותר, הרי רבי יהודה גם בלי דחייה בידיים, כמו פה שהוא דחה בידיים, הוא העלן לגג כדי שיתייבשו ולא כדי לאכול מהם מיד. רבי יהודה גם בלי פעולה כזאת אומר שיש איסור מוקצה. רש"י מביא כדוגמה בשורה האחרונה, למה לי אם זה היה רבי יהודה הנח דנקת דדחינו בידיים, אפילו הכניסה למה לאוצר, באו הזמנה, הוא צריך להזמין ויקבע שהוא לא מתכוון להיפרד, להיבדל מהם. אז זה לא רבי יהודה, כי שוב פעם אני חוזר, אם זה היה ליבה רבי יהודה, אין צורך ללמד דוגמה של דחייה בידיים כדי לתאר מה זה מוקצה, אפילו בלי דחייה בידיים לפי רבי יהודה יש איסור מוקצה. ממשיך הגמרא ואומרת, אלא לאו רבי שמעון היא. ואז מה רואים? לא כמו שרבי יהודה אמר, שמואל אמר לי שאין מוקצה רבי שמעון אלא גרוגרות וצימוקים בלבד, עם התיאור והתנאים שלהם, דהיינו אחרי שאתה מעלה אותם לגג הם כבר לא ראויים לאכילה. גם דברים שראויים לאכילה רבי שמעון יאסור. הגמרא עונה, לעולם רבי יהודה, זה כן עלי ברבי יהודה, אז שאלנו מה החידוש פה, ואוכל הצטריך עליק, יש לנו חץ מצד לגמר, ובתחילת המקור הזה, גם כבכבנו לפני כמה שעות, אתם אומרים, היה אוכל, אז החידוש פה, בסיפור, הבן אדם היה אוכל, סלקה דייתך אמינה, אם לא היה המקור הזה לרב יהודה, הייתי חושב, כיוון דקה אחיו ועזיב, הוא באמצע לאכול. לא ליבי, הזמן אין צורך להזמין אותם, לומר שאני לא בודר מהם, הוא אוכל מהם. אז מה אם הוא העלה אותם לגג? כמה שמלן, כיוון דהלן לגג, אסוכי אסכי לדעתי מנהו. בכל זאת יש כאן הסך הדת, ולפי רבי שסובר שיש איסור מוקצה, הדברים האלו אסורים עד שהוא יזמין אותם. ורשי ליאל, אני אקרא יחד איתכם בשורה הראשונה בשורות הרחובות למטה, הוא אומר היה אוכל תנים רבותה אשמינן, אף הפי תביא אחיל ואזיל, מכיוון תעסקין הוא, מאחר שהוא העלה אותם לגגל שהוא לא אכל מהם, אסך דעתי ואקצן. זה נחשב הסך הדעת, וזה מוקצה. שוב פעם, כל זה אליבא דרבי יהודה, וממילא גם דברים ש... לא התקלקלו, גם דברים כאלו שכמו החבושים והפרסקים הם אסורים, אבל לפי רבי שמעון אין מוקצה רבי שמעון, אלא דבר שיש שם תכונות של גוגוס ועימוקים שהם מתקלקלים עד שיהיו יבשים וגם עד שיהיו מוכנים לאכילה, אבל שאר דברים לפי רבי שמעון לא יהיו אסורים. הגמרא ממשיכה, בא מיני רבי שמעון בר רבי מי רבי. אז רבי שמעון בנו של רבי שאל את אביו, את רבי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', פץ עילי תמרה לרבי שמעון מהו. מה שכותב שואה הראשונה, פץ עילי תמרה, תמרים נלקטים קודם בישולן לפני שהם רואים, וכנסים אותן בסלים שעושים מלולבים, והן מתבשלות, נהיו מוכנות מעליהן, מהו לאכול מהם קודם בישולן, לפני שהם באמת מוכנים. מי מודה בהן? לגבי אותם פצילי תמרה, האם רבי שמעון יודע דמוקצות הן כגרוגרוז סימוקים או לא? זו השאלה. אמר לי, רבי עונה, ואני אומר שהגמרא תתמקד בשיטת רבי בענייני מוקצה עד שליש הראשון של העמוד. אז מה שומעים מרבי? אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות וצימוקים בלבד, ששוב פעם יש שתי תכונות, הוא דחה אותם בידיים, הוא העלה אותם לגג ותייבש, וגם הם אינם ראויים באותו פרק זמן בין האכילה הראשונה שלו וההתייבשות שלהם, שרק אז הם רואים, בינתיים הם אינם רואים. אבל התמרים האלו אינם דומים לגרוגות וצימוקים. אז רשי כותב גם, אלא גרוגות וצימוקים דיקטרתי דדחינו בידיים ולא חזו. נמשיך בגמרא. קושי ארוכה, תשימו לב, גם הסימון מראה כך, ורבי לט לי מוקצה? היה נשמע שרבי כרבי שמעון, שבאופן כלי אין מוקצה אלא גוגל סימוקים עם התכונות המיוחדות שלהם, אבל באופן כללי רבי לט לי מוקצה, ואז אנחנו שואלים, והתנן? אין משקין ושוחטין את המדבריות, אם אנחנו מדברים ביום טוב שיש גם דיני מוקצה, אבל ביום טוב יש גם היתר אוכל נפש. אז כתוב פה, המשנה אומרת בסוף מסכת ביצה, שלא משקין ושוחטין את המדבריות, אבל משקין ושוחטין את הביתו, לשם בית. ותניה, אלו הן מדבריות. מה מאפיין בהמות שהן נחשבים מדבריות? כל שיוצאות בפסח ונכנסות ברביעה. הן יוצאות לשדות, לראות, הן לא חוזרים לבית, למשק הביתי, הם נשארים שם בשדות לראות עד הרביעה, עד מר חשבן, זמן הגשמים. ביתות, מה מאפיין ביתות? כל שיוצאות ורואות חוץ לתחום ובאות ולענות בתוך התחום. הם, כל יום הם חוזרים לאזור הבית. רבי אומר, וזה השיטה שאנחנו רוצים להתמקד בו, אלו ואלו ביתות הן. גם אלו שיוצאות בפסח ונכנסות ברביעה נחשבים ביתות. ואלו הן מדבריות. כל שורות באפר ואין נכנסות ליישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. הם תמיד נשארים רחוק. מה רואים מכאן? ורשי כותב, ואלו מדבריות, כל שורות באפר, מה הם המדברות לפי רבי? והני מהעשירי. המדבריות האלו, אסור לקחת אותם, לשחוט אותם בחג, ביום טוב. למה? כי הם מוקצה, אמה אית למוקצה. אז מה רואים? שרבי אית למוקצה. אנחנו צריכים ליישב את מה שראינו בשורה הראשונה, שרבי אומר אין מוקצה רבי שם אלא גבור סימוקים בבד, מול מה שאנחנו רואים פה בעניין הבהמות, שרבי לכאורה סובר יש מוקצה. שלוש תשובות, ואנחנו מבליטים אותם עם פס כפול וגם מציינים בשוליים אי בהתאם, זה הביטוי שהבלטנו. שלוש תשובות כדי להסביר שיטת רבי במוקצה. תשובה ראשונה, אי בהתאם, הני נמי המדבריות כגרוגרות וצימוקים דמיין. רשי כותב, אי בהתאם, הני מדבריות נמי כגרוגרות דמי, דדחינו בידיים, הוא שלח אותם רחוק לעות, ויש תורך ללך ולהביאם. זה כמו שאמרנו אצל גורגורות, שהם אינם ראויים. התורך הופך אותם כמו אינם ראויים. אז יש דחייה בידיים, ויש את האינם ראויים, ולכן גם רבי שמעון סובר, כזה דבר אסור במדין מוקצה. אז רבי, כמו רבי שמעון, אין מוקצה חוץ מגורגורות וצימוקים. והיא בא איתם הממשיך הגמרא, לדבריו דרבי שמעון כאמר ולי לא סביר עלי. מה שרבי ענה לגבי פצעילי תמרה, בנו רבי שמעון, בנו של רבי שאל אביו, מה רבי שמעון יגיד לגבי פצעילי תמרה? אז רבי ענה מה שרבי שמעון היה אומר. זה לא אומר שרבי עצמו מקבל שיטת רבי שמעון, זה מה שגמר כאן אומר, לדבריו דרבי שמעון כאמר, שהפצילי תמרה הם אינם דומים לגורגות וצימוקים לפי שיטה רבי שמעון. אבל זה לא אומר שאני סובר שאין מוקצה כמו שרבי שמעון סובר אין מוקצה. והיא בעת אימה, לדבריהם דרבנן כאמר להו. מה שראינו בעניין המדבריות זה לא משקף את שיטת רבי עצמו. הוא אמר במקור דברים כתשובה לרבנן. ממשיך הגמרא, לדידי, אומר רבי, לת לי מוקצה כלל. לדידחו, אבל לכם הרבנן שסוברים שיש מוקצה, עודו לי, תודו לי בעניין הגדרות. דאחד יוצאות בפסח ונכנסות ברביעה, דביתות נינו. ורבנן אמרו לי, לא, מדבריות נינו. לא רק מה שאתה אומר, אין מדבריות שרואות באפר ולא נכנסות ליישוב כלל, גם אלו שנכנסות ליישוב, אבל הן רואות מפסח עד חשבן, גם אלו מדבריות, ושוב פעם הנפקא מינה, זה האם אפשר לקחת מהם בחג ולשחוט ולאכול מהם או לא. אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה רואים מעוין, דעות, איך רבי יוחנן פוסק בעניין מוקצה, כרבי שמעון או כרבי יהודה. אז אנחנו רואים מיד רבא בר בר חנה, ועוד כמה שורות טובות רואים רבי יצחק בר יוסף, ואנחנו נמשיך כיפה גמרא. אמר רבא בר בר חנה רבי יוחנן, אמרו הלכה כרבי שמעון. שוב פעם ראינו שיטת רבי שמעון, שבאופן כלי אין מוקצה, שלמרות שדבר מסוים היה אסור בטלטול בבין השמשות בכניסת שבת, אם אחר כך הבעייתיות נגמר, אין בעיה לטלטל את הפריט. אני מדבר כאן בקווים מאוד כלליים, כי ראינו כבר שיש מקומות, יש מצבים שרבי שמעון מסכים שיש איסור מוקצה, אבל באופן כללי אין מוקצה. וכך אומר רבי יוחנן, לכאורה פוסק הלכה כרבי שמעון. הגמרא שואלת, ומי אמר רבי יוחנן אחי? והבא מיני ההוא סבא קירויה, והמילה סרויה, אדם שבא מהמקום הזה קירויה או סרויה, והוא שאל מרבי יוחנן, קינה של תרנגולים מהו לטוטולי בשבת? אמר לי רבי יוחנן עונה, כלומר זוי אלא לתרנגולים, כלומר ואסור. אז הם אותו כן תרנגולים אסור לטלטול משום מוקצה. רש"י כותב, כלום עשוי לשום תשמיש אלא לתרנגולים, הלכה חבי להם מלאכתו לאיסור. פריט, כלי שמשמש בעלי חיים, בעלי חיים הם אסורים בטלטול, אז גם הכן הוא מלאכתו לאיסור ואסור, על מה אית למוקצה? רבי יוחנן סובר שיש מוקצה, יש איסור מוקצה. אז איך ניישב את זה עם מה שנאמר על ידי רבא בבא חנה? אז הוא יענה, הכה במאי עסקינן, מה שרבי יוחנן ענה בעניין קינה של תרנגולים, דאית בי אפרוח מת. ולפי תוספות הדבר הזה דומה לגרוגרות וצימוקים. מה מאפיין האפרוח מת? רש"י מסביר, דאית בי אפרוח מת דלא חזי למיכל, הוא לא רואה, אז יש כאן איסור נבלה, ולכלבים נמי לא חזי. אדם שיש לו כלב, הוא בעל כלב, הוא חייב להכיל את הכלב. אז האוכל של כלב אינו מוקצה, אבל מה עם האפרוח המת? הוא לא ראוי לכלבים. ואף אגב, דאמר רבי שמעון, מחתכים את הנבלה לפני הכלבים, הנימי לי ההתר של הגשת נבלה לכלבים במסוכנת. הבהמה הייתה אמנם חי לפני שבת ומתה בשבת, אבל היא הייתה חולה מאוד, ולכן דעתו היה על הבהמה. אבל בריאה, לא, אין היתר להפעיל לכלבים בעל חי שהיה בריא. זה לא הווה דעתי מת מאוד לכלבים. והאפרוח שמת בשבת, נמי לא הווה דעתי מת מאוד לכלבים. ואני חושב שחייבים להדגיש פה שלפי תוספות, אפרוח שהיה חי בכניסת שבת הוא כמו גוגלות וצימוקים. אבל באופן כללי, דבר שאינו כגור סומקים, אינו אסור בטלטול, כי רבי, וזה מה שרבי יוחנן אמר, שהלכה כרבי שמעון. ממשיך הגמרא, הניחא למור בר ממר משמי דרבה, אנחנו מדגישים עם משולש שתי דעות ברבה בדעתו של רבי שמעון לגבי בעלי חיים שמתו בשבת. אז מה שהסברנו מקודם זה נורף, זה מסתדר למור מימר משמי דרבה דיאמר מודה היה רבי שמעון בעלי חיים שמתו שאסורים, כמו שהגדרנו מקודם לפי תוספות, שכאלו דברים הם כמו גרובות וצימוקים, שלפני או בזמן כניסת שבת לא היה לבן אדם שום כוונה, שום דעת להשתמש בבעלי חיים, אלא למור ברי דרב יוסף משמי דרבה דימה חלוק היה בשימון אפילו בבעלי חיים שמתו שהן מותרים. מי איקה למימה, שאם אתה אומר שרבי שמעון, התנא רבי שמעון, לא, איך נגיד, לא מתרשם מכך שבעל חי מת בשבת, זה גם מותר. אז האפרוח מת היה ראוי לכלבים, אז איך, אז זה שרבי יוחנן אמר כלום עשוי אלו תרנגולים, והוא רוצה להגיד אסור, זה קושיה, זה לא מסתדר עם רבי שמעון כפי הבנת מור ברד רב יוסף, כי מור ברד יוסף בהבנתו בשיטת רבי שמעון היה מתיר הגשת אפרוח שמת, ורבי יוחנן אסר. אז איך רבי יוחנן לפי רבא בבא חנה יכול לפסוק כרבי שמעון? הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן בקינה של תרנגולים בדעית בביצה. עכשיו ביצה שנולדה בשבת, זה נקרא נולד, ואפילו רבי שמעון שלט לי מוקצה, נקרא זה מוקצה רגיל, אבל נולד דבר שלא היה בעולם נולד ונוצר והופיע בשבת, גם רבי שמעון מודה שעשו בטלטול. שואלה תגמר, ואמר רב נחמן, מה דעית לי מוקצה? דעית לי נולד, דלת לי מוקצה, כמו רבי שמעון שלא מקבל איסור מוקצה, לת לי נולד, גם נולד יהיה מותר. אז רואים שהתשובה כזאת לאסור טלטול הקינה לא תופס אם אתה רוצה להעמיד את הקינה כרבי שמעון. אז אגמור עונה, דעית בי, באותו קינה שרבי יוחנן, שרבי יוחנן אסר טלטולו, מה יש בו? ביצת אפרוח. זה ביצה שנקרם בתוכו אפרוח וכלב לא יאכל אותו. לפי תוספות בדיבור מתחיל דעית, הוא אומר שגם זה נחשב כגרוגרות וצימוקים. אז לעת עתה, עד לנקודה הזאת, רבי יוחנן פסק הלכה כרבי שמעון, וזה שרבי יוחנן הגיב בשאלה לגבי הקינה של תרנגולים, כי מדובר בקינה של תרנגולים שהיה בו ביצת אפרוח שהוא כמו גרוגרות וצימוקים. כי עתה רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה, ורבי יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי שמעון. אז זה נראה שינוי דרסטי בעניין שיטת רבי יוחנן. כאן הוא פוסק כרבי יהודה, לאין היה נשמע שהוא פוסק רבי שמעון. אמר רב יוסף, הכל מסתדר, אומר רבי יוסף, היינו דיאמר רבא ברבא חנה אמר רבי יוחנן אמרו הלכה כרבי שמעון, אמרו ולי לא סביר עלי. סך הכל רבי יוחנן אמר שהם אמרו הלכה כרבי שמעון, זה לא אומר שאני סובר כך, אלא אני סובר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה, וזה מה שרבי יצחק בר יוסף במעוין השני אומר. הוא מביא את את רבי יוחנן כמדבר מכוח גרונו, מכוח עצמו, הלכה כרבי יהודה, מה שמופיע למעלה במויין הקודם רבא בר חנה, זה לא רבי יוחנן מדבר בכוח עצמו, מדעתו, אלא מה שאנשים אחרים אמרו. כאן מתחיל שאלה ארוכה. אמר לי אביי רב יוסף, ואת לא תסברה את רבי יוחנן כרבי יהודה? ההסבר השאלה, תחילת השאלה הזאת היא, אביי פונה לרב יוסף, והוא, רב יוסף, היה, אם נגיד, שמח לשמוע דבריו של רב יצחק. ואביי שואל את רב יוסף, גם בלי לשמוע רב יצחק, היית אמור לדעת שרב יוחנן סובר כרב יהודה, פוסק כרב יהודה שיש מוקצה. זה מה שעומד מאחורי השאלה שהוא שואל. אביי שואל את רב יוסף, ואת לא תסברה בלי לשמוע רבי יוסף את רבי יוחנן כרבי יהודה שיש מוקצה? הרבי אבא ורבי אסי עקלו לבי רבי אבא דמין חיפה ונפל מנרתה מנורה על גלימי דרב אסי ולא טלטלה. מה הייתה אימה? למה רב אסי לא הזיז את המנועה שנפל על גלימה שלו? לאו משום דרב אסי, תלמידי דרב יוחנן אבי, ורב יוחנן כרב יהודה סבירלי דאיתלי מוקצה, ופמותים כאלו הם אסורים בטלטול מדין מוקצה. אז גם בלי לשמוע מרב יצחק בר יוסף שרב יוחנן פוסק כרב יהודה, היית יכול לדעת את זה מהסיפור עם רב אסי. אמר לי, רב יוסף אומר, אתה מקשה עליי מהסיפור של המנורה, מנעת כאמרית. מנעת שני מהסיפור של המנורה, לא הייתי יודע שרב יוחנן סובר שיש איסור מוקצה באופן כלי. לכן אני הייתי זקוק לשמוע את זה מרב יצחק. אז מה השוני במנורה? אמר רב אחא בר חנינא, אמר רב אסי, הורה רבי, הורה ריש לקיש בצידון, שם מקום, מנורה הניטלת בידו אחת, קטנה יחסית, מותר לטלטלה. בשתי ידיו אסור לטלטלה בשבת. עם גדולה כזאת. ורבי יוחנן אמר, אנחנו רוצים להתמקד בדבר של רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון. נר ישן שהוא רבי שמעון מתיר, כי רבי שמעון אין לו מוקצה מחמת מיעוס. נר ישן זה נר של חרס שבעבר הדליק אותו, כעת הוא קבוי. רבי שמעון מתיר טלטולו, כי הוא רבי שמעון לטלי מוקצה מחמת מיעוס. אז בדבר כזה אנחנו מסכימים, אבל מנורה בין נתלה בידו אחת בין נתלה בשתי ידיו אסור לטלטלה. ואנחנו נראה את את ההסבר בהמשך הגמרא. אבל אין, אני מדגיש פה, אין איסור טלטול המנורה משום מוקצה גרידה. ולכן מהסיפור של מנורה אנחנו לא יכולים לדעת עמדת רבי יוחנן. מנורה שייני כמו שאמרנו, ואז אם אתה רוצה לדעת עמדת רבי יוחנן ממש, אנחנו זקוקים לרב יצחק בר יוסף. ולכן רב יוסף אמר מה שהוא אמר. שואל את מה ותמה מהי, מה העניין אצל המנורה בניגוד לנר? יש סימון חדש, הוא צורת בית, והם כמו שאנחנו כתבנו בשוליים, הסברים לאיסור טלטול מנורה. רבא ורב יוסף דאמרי תוויו, הואיל ואדם קובע למקום. אם אדם קובע למקום, אז אתה לא יכול לטלטל אותו, לא מדין מוקצה, אלא מדין בדין אחר. הגמרא וגם רשי לא מפרטים. אפשר לראות במפרשים איך הם מתייחסים לרעיון הזה, אדם קובע למקום, וזה סיבה לאסור, ואינו מדין מוקצה רגילה. אפשר לראות שוב פעם במפרשים, אבל אני שם לב שרשי כאן לא מסביר, לא מרחיב דיבור על זה. בכל אופן, הגמרא לא מסתפקת בתשובה הזאת. אמר לי אביי לרב יוסף, והרי קילת חתנים, אדם קובע לו מקום. קילת חתנים הוא בעצם כיסוי, מין וילון או רשת שפורסים מעל מיטה, שני עמודים, אחד בראש המיטה ואחד ברגלי המיטה, ומוט אחד שנמשך מקצה לקצה, מעמוד לעמוד. אין כאן גג תפח, ומילא אין כאן עניין של אוהל, ומעל המערכת הזאת פורסים רשת, כמו שאמרנו, זה קהילת חתנים. זה דבר שאדם קובע לו מקום, ואמר שמואל משום רבי חייא, קהילת חתנים. אנחנו ממשיכים לדף מם וו עמוד א', מותר לנטותה ומותר לפרקה בשבת. אז אנחנו רואים שקביעת מקום אינו סיבה לאסור טלטולו. אז מה ההסבר שעומד מאחורי המנורה, שרבי יוחנן אמר בין נתלה בידו אחד בין נתלה בשתי ידיו עשו לטלטלה? אלא אמר אביי, בשל חוליות. רש"י כותב בשל חוליות, במנורה של פרקים, שמה טיפול ותתפרק ויחזירנה ונמצא עוסק לי. אז יש גזרה לא לטלטל דבר שיכול בטלטולו להביא את אדם לעבור על איסור דורייתא של עשיית כלי בשבת. שואלת הגמרא, אי הכי, מה הייתה עם הדר רבי שמעון בן לקיש תשרי, אז למה הוא מתיר? הגמרא עונה, מהי חוליות? שאביי אומר שמדובר במנועה של חוליות, כעין חוליות דעית בחידקי. רש"י מביא לשון לועזי, הם פגומים, הוא דומה לפרקים, אבל הוא יחידה אחת, הוא לא דבר שאם ייפול יתפרק. אבל מי שמסתכל על זה, הוא יכול לחשוב שהוא באמת של חוליות, של פרקים. אם כך, חוליות, זאת אומרת מנוע שמורכבת באמת מחוליות, בין גדולה, בין קטנה, אסורה לטלטלה, כי יש כאן מקום לגזור עתו איסור דורייתא, שאם יתפרק הוא יכול לבוא לחבר אותם חזרה, וזה איסור דורייתא של עשיית כלי. גדולה נמי דעית בחידקי, גם על זה אין מחלוקת בין רבי יוחנן ריש לקיש, גזרה עתו גדולה דחוליות. אם מדובר במנורה גדולה שבאמת בפועל במציאות יחידה אחת, אבל יש בה החידקי, הפגמים האלו, הוא נראה כחוליות, רש"י כותב גדולה, הועיל ודרכה לעשותה של חוליות, כי אית בי חידקי, סברי אנשים יחשבו דחוליות הן, ואסור, אפילו לריש לקיש, כדמר ליאל, ניטלת בשתי ידיים, אסור לטלטלה. זה מנורה גדולה, שהיא אינה עשויה מפרקים, אלא חידקי, יחידה אחת, ריש לקיש אסר טלטולו. כי פליגי, ממשיך הגמרא פליגי, כוונה ריש לקיש רבי יוחנן, בקטנה דעית בחידקי. עכשיו, בקטנה, כולם יודעים שהוא אינו מחוליות. מור סבר, רבי יוחנן שהחמיר, גזרינן, גם בקטנה, שחידקי עתו, האחד שעשוי מחוליות. ומור סבר, ריש לקיש שהקיל, לא גזרינן. ריש לקיש עשה רק הגדולה, שניטלת בשתי ידיים, אבל בידו אחת, לפילה יש להגיש מותר לטלטלה, לא, כי הוא סבל לא גוזרים. הגמרא מקשה, תשימו לב, קושיה ארוכה, ומי אמר רבי יוחנן הכי, וזה מחזיר אותנו לרבי יהודה מם ה עמוד ב', יש לנו כוכביות בצד הגמרא, אפשר לחזור לשם, מם ה עמוד ב', שמה מובא בשם במויין השני ראינו רבי יצחק ביוסף, אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה, ואז אנחנו רוצים לשאול, מה האם רבי יוחנן פסק רבי יהודה? ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, משנה בלי שם, ותנן, יש כאן ציטוט מקור תנאי ממשנה שלמדנו בעבר בדף מם דלת, אנחנו כמו ששם אמרנו אנחנו לא ניכנס לפרטי פרטים של המקור הזה, היא קשורה לענייני תומת כלים וכולי, אנחנו מתעניינים רק בפרט אחד שנראה בסוף המקור, מוכני שלה, מוכני זה הגלגל שלה, של שידה או עגלה, בזמן שהיא נשמטת אין חיבור לה ואין נמדדת אימה ואין מצלת אימה באוהל המת, ואין גורין אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות. זה הנקודה שאנחנו רוצים להתמקד בה, שאר הפרטים רשי ליאל ירחיב דיבור עליהם, אבל המוכני הזה אין גורין אותה בשבת אם יש מעות עליה. האין עליה מעות שריה, אם אין מטבעות על המוכני אפשר לגרור אותה בשבת, וכאן העיקר, ואף אגב דהבו עלי בין השמשות, למרות שהיו מעות על המוכני הזה בכניסת שבת, עכשיו אין מעות עליה, אפשר לגרור אותה, אפשר לטלטל, וזה מתאים לשיטת רבי שמעון שאין לו איסור מוקצה. אז איך נאמר מקודם שרבי יוחנן פסק כרבי יהודה, בזמן שרבי יוחנן אומר הלכה כסתם משנה, ויש כאן סתם משנה עם המוכני, וזה תואם לשיטת רבי שמעון, כלומר על ידי הדיוק מהמקור אנחנו רואים שיש סתם משנה כרבי שמעון, אז רבי יוחנן אמר שאנחנו צריכים לפסוק כמו סתם משנה, דיינו כרבי שמעון. אמר רבי זרע, תהי משנתנו, המשנה הזאת של המוכני יש להבין אותו ככה, שלא היו עליה מעות, מה שכתוב פה בזמן שיש לה מעות, ואנחנו דייקנו האין עליה מעות, מה הכוונה אין עליה מעות? אומר רבי זרע שלא היו עליה מעות כל בין השמשות, שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן, אחרת יהיה לנו בעיה ברבי יוחנן, מין סתירה ברבי יוחנן. אז כדי שלא לשבור דבריו, כדי שנוכל להעמיד את רבי יוחנן, אנחנו נפרש מה שכתוב פה, איסור של המוכני עם המעות בזמן שיש עליה מעות, אבל אם לא היו עליה מעות בבין השמשות אז מותר, אבל אם כן היו עליה מעות בבין השמשות אסור. זה תואם לרבי יהודה, ואז אנחנו מבינים למה רבי יוחנן שהוא מצד הוא פוסק כסתם משנה, וזה סתם משנה כמו רבי יהודה, וגם אמר לאחר רבי יהודה